טוב, שלום. חשבתי לדבר על, על החירות ביציאת מצרים וליל הסדר. ללמוד איתכם קטע במהר"ל, לא הספקתי להדפיס את הדפים, אבל אני אדבר עליו בעל פה, אני אקרא אותו ואסביר בעל פה. מתוך ההסבר של המהר"ל על, על מצוות מסע, קצת לנסות להתבונן בחירות ביציאת מצרים, בחירות בחיים שלנו, כשמטרה תהיה לא רק להשאיר את זה ברמת הרעיונות והדרשה יפה על המצע, אלא גם להביא את זה למקום שאנחנו יכולים באמת לפגוש את זה ביום-יום שלנו, את החוויית חירות, שהמהר"ל מסרטט אותה פה, מיטיב לסרטט אותה. חוויית החירות שאפשר להגיע בליל הסדר מתוך זיכרון יציאת מצרים. בסדר? אז המהר"ל זה בתוך פרק נ"א בספר גבורות השם. ספר גבורות השם, ספר שלם של המהר"ל שמוקדש לנושא יציאת מצרים. בתוכו הוא עובר בפרקים בעיקר, נגיד מהאמצע והלאה, הוא מהשליש האחרון והלאה, הוא עובר על מצוות ליל הסדר ומצוות פסח, מסע, מרור, ארבע כוסות וכו'. הוא עובר עליהם ומסביר את גם מבחינה הלכתית וגם מבחינה רעיונית מה עומד מאחוריהם. מי שמכירה, יש ספר שנקרא אגדה של פסח עם הסבר המהר"ל, עם של המהר"ל. זה פשוט חתן שלו הלך וליקט מתוך, חתן שלו עוד מדבר לפני 400-500 שנה, הלך ולקח מתוך הדברים של המהר"ל פה וכתב, העתיק מהם בקיצור בתוך אגדה של פסח, והיה ראוי, לא מצאתי את זה פשוט לפני שבאתי, היה ראוי לקרוא משם, כי שם זה יותר מקוצר ויותר מונגש. המהר"ל כתב קצת באריכות. אנחנו נקרא מתוך זה, ככה נרוויח גם את, קצת את הדעות שהוא מזכיר והוא שולל אותן, נרוויח משהו על הדרך, אבל מי שמכירה ורוצה לראות את הדברים אחרת במקום, יכולה לפתוח בהגדה של פסח של המהר"ל מפראג, וזה מופיע שם בצורה מתומצתת יותר. זה נקרא הגדה של פסח דברי נגידים. זה השם שנתן לזה החתן של המהר"ל. אז כמו שאמרתי, הוא בא להסביר את הנושא של המצע. אז אני קורא את המילים הראשונות שלו, את השאלה שהוא שואל, ההסברים שניתנו, ואת הקושי שיש לו עם ההסברים האלה. הלך מה עניה. אנחנו פותחים את ההגדה במילים, הלך מה עניה, זה לחם העוני. וישר שואל המהר"ל, יש לשאול, כן, מי שיש לה בפלאפון, אני רוצה, אני רואה שאת מסתכלת, אז איפה אני מצאת את זה?
לא,
את כותבת, את מסתכלת. מי שרוצה, ואם יש לכם בטלפון איך לעקוב, בפרק נ"א בגבורות השם. יש לשאול, למה נקראת המצה לחם עוני? והרי אפשר שהיא נאה כמצת שלמה, ועל שם מה נקראת המצה לחם עוני? כן, כשחז"ל רוצים לתאר סעודה רצינית, אז אומרים כסעודת שלמה בשעתו. למשל, ההלכה אומרת, מסכת תענית מופיע, שבשבת, שחל בתשעה באב, אז מותר לאכול, אפילו כסעודת שלמה בשעתו. לא, אין שום דיני אבלות בשבת, והגמרא רוצה להגיד, תאכל כמה שבא לך ברמה, בכמות ובאיכות, זאת אומרת כסעודת שלמה בשעתו. וגם המהר"ל פה אומר, מה מצה, למה מצה נקראת לחם עוני? המצה יכולה להיות מצה של מצת שלמה, מצה עשירה מאוד, שעשו אותה בפי הדקדוקים, ועם הקמח הכי משובח, ועם האיכות הכי גבוהה. למה זה צריך? למה היא נקראת לחם עוני? ויותר מזה אנחנו יכולים להוסיף ולהקשות שבימינו לחם רגיל עולה אולי עשירית ממצה. אם אתה קונה מצות מצווה, עבודת יד של פסח, וזה בכלל לא, אפילו אולי 1/50 ממצה. אתה יכול לקנות לחם בזילה זול, ומצה היא מאוד מאוד יקרה. למה מצה נקראת לחם עוני? זו השאלה שבעצם המהר"ל לפתח לנו, דרכה הוא ילך ויברר לנו גם את ההסבר הפרשני הזה למצה, ונוכל להזדהות איתה להבין יותר את העניין שלה, אבל גם דרכה בהמשך הוא יסביר את עניין החירות שמתבטא דרך המסע. ראיתי לקצת אשר רצו לפרש דברי הגדה הזאת, ולכך נקראת לחם עוני, מפני שהיא נמוכה ואינה גבוהה, שהחמץ כאשר נתחמץ הוא נעשה גבוה, ומצה היא נמוכה כמו העני הזה, לכך הוא לחם עוני. באמת זה לא רק הגדה, זה הגדה של פסח, כתוב שמה, הלך מה עניה, זה לחם העוני, אבל באמת זה פסוק. אכלתם אותו בחיפזון, לחם עוני, שאלת אם תאכל, תאכלו אותו, לא תאכל עליו חמץ, שאלת אם תאכל עליו מצות, לחם עוני, כי בחיפזון יצאת מארץ מצרים. אז הגמרא דורשת לחם עוני מלשון, לחם שעונים עליו דברים הרבה, הגדה של פסח. אבל פשט הכתוב, לחם עוני, התורה בעצמה קוראת למצה לחם עוני, חזר רק תרגמו את זה לארמית, אמרו הלך מה עניה. כשהוא בא להסביר את זה, אז הוא אומר, הסבר ראשון, וכך מופיע בספר העיקרים ובעוד פירושים, מה זה לחם עוני? לחם שהוא עני. למה? כי אני עשיר, הוא הולך מקומה זקופה, הוא מרגיש לו פסוט, לא חסר לו כלום, הוא לא מרגיש שפל מול אף אדם, הוא לא צריך להתחנן על קיומו ועל מזונו, הוא מרגיש טוב עם עצמו, עשיר. אז הוא הולך זקוף. אני, הוא תמיד הולך דח ונחלם, הוא תמיד הולך כזה כפוף, והמצא היא לא כמו הלחם הזקוף, הגאה, הבטוח בעצמו, העשיר. המצא היא באה בנמיכות קומה, לכן היא נקראת עוני, לחם עוני. יש בה משהו רכיב של שפלות, רכיב של דחות, דקות, של עניות. זה ביטוי אחד. היא נמוכה. נמוכה כמו העני הזה, לקח הוא לחם עוני. זה הסבר ראשון. הסבר שני אומר המהר"ל, על הטעם השני שהוא מצא, הסברים שהוא מצא מופיעים במפרשים. הסבר השני מופיע באבן עזרא. הטעם השני, פת המצה, היא קשה להתעכל בהצטומחה. ולכך היא מאכל עני, היא קשה להתעכל בקיבה, המצה. ולכן היא מאכל עני. למה? כדי שלא יתעכל המזון במאב. למה אני לא רוצה שיתעכל המזון שבמאב? הוא ירעב שוב. אז זה לחם חסכוני. לא נעים להגיד, אבל הערבים מאוד מאוד אוהבים מצות. הם קונים בסטוקים. פעם עבדתי עם איזה קבלן ערבי, לא עבדתי איתו, כי הוא עבד אצלי, והוא בא, הגיע לעבודה עם מצות. אמרתי לו, אתם אוהבים מצות, אתם אוהבים בכלל את החגים של היהודים, הולכים ברמי לוי, קונים מצות בשקל, מבלים סטוקים וזה, אז הוא אמר לי, לא, זה אני אוכל פעם אחת ביום, ואני שבע עד זה. הוא לא יודע שהוא אומר אבן עזרא מפורש, אבל זה מה שכתוב פה בעין השם, זה לוקח את זמן להתעכל, זה משביע להרבה זמן, זה גם נשמר להרבה זמן. אתה יכול לקנות סטוק של מצות, תחשבו על ימים שאין לו מקרר ולא הקפאה, ולחם טרי זה דבר שעולה כסף יותר, זה את הטריות שלו. אבל מצות אתה קונה פעם אחת, לא מתקלקל להרבה זמן, אתה שומר אותו בקופסאות, לכן העני זה גם יותר פרקטי בשבילו, וגם יותר פרקטי לשמור, וגם פרקטי לעיכול, וככה הוא מסדר את עצמו, זה לחם של עניים, לא שהלחם עצמו נראה כמו עני, אלא הוא לחם של עניים. וזהו שאומרים, הלך מה עניה, דאכלו הבאתנה בארץ מצרים. שהאבות שלנו אכלו בארץ מצרים לחם כזה, למה יאכילו אותם לחם כזה? כי זה לחם שמאפשר להם לעבוד כל היום. פירוש כי במצרים היו מאכילים את ישראל מצה, כדי שיתאחר בהצטומחה, הצטומחה זה קיבה, שיתאחר בהצטומחה שלהם ולא יתעכל, שדרך להאכיל המצה לעבדים העושים את העבודה עד כאן דבריהם. כך כותב אבן עזרא. אבן עזרא גם כותב, למיטב זיכרוני, שהוא, אתם יודעים שהוא היה איש מסעות, אבן עזרא, הוא הסתובב בעולם. אז הוא כותב שכשהוא הסתובב בהודו, הוא ראה שבאמת ככה מאכילים את העבדים בהודו, אסור להם לאכול לחם, אוכלים רק מצות. ככה הוא כותב, וכמו שראיתי בהודו, ככה גם נהגו כנראה במצרים, ומנהג שהשתמר מהעולם העתיק, שהעבדים אוכלים רק מצות. עד כאן שני הסברים, שני הסברים קלאסיים. בואו נחשוב רגע לא רק על ההסברים הפרשניים. מה זה, איזה סדר פסח זה מכונן, או איזה חוויה עם המצות זה מכונן? אז אפשר לומר שההסבר הראשון שדיבר על הגברות מול שפלות או נמיכות קומה, אז הוא מכונן מפגש עם המצות כלחם של ענווה, אפשר לדבר. זה יכול להיות גם זכר לשיעבוד שהרגשנו שפלים, אבל לאו דווקא, זה אולי ההסבר השני יותר מזכיר לנו את העוני והשיעבוד. אבל לחם עוני בהסבר הראשון של הנמיכות קומה, הוא נותן לנו איזה מפגש עם חוויה של שפלות, של ענווה, של לא להרגיש בעל הבית, אלא להרגיש את הנמיכות קומה של המצות. למה אולי חשוב לפי ההסבר הזה בליל הסדר שיהיה לנו חוויה כזאת? אולי זה בכלל כל המטרה, כך מסביר הבן איש חי, של העבדות במצרים. למה הקדוש ברוך הוא סידר ככה שעם ישראל יעבוד 400 שנה או 210 שנה, יהיה בגלות בתוך מצרים ויחווה את הדבר הזה לפני שהוא יוצא לחירות? למה צריך את זה? לכל השאר להוציא אותנו מארץ ישראל, למדבר, לתת לנו תורה, אם דווקא זה צריך להיות במדבר. גבירו בן ישחי, שאנחנו צריכים לחוות איזו חוויה של שפלות לפני ההתמסרות לרצון השם, לפני הקריטת ברית עם השם, שיהיה לנו איזה מקום שאומר, בלעדיך אין לנו חיים. הנה, היינו לפניכם כמו, היינו עבדים, היינו חסרי זהות וחסרי אישיות וחסרי ביטחון בלעדיך, וזה נותן, זה קורית ברית עמוקה יותר. כמו שאומרים שלפעמים מי שחווה טראומות בחיים, אז כשהוא יכרות ברית בתוך הזוגיות שלו, אז יש לו שתי אפשרות, או שהזוגיות שלו תהיה מעוררת, כי בתוך הזוגיות הוא יביא את כל הטראומות לתוך הזוגיות, וזה יהיה מקום קצת מורכב, או שדווקא זה יהדק את הקשר. כי הקשר הזוגי ייתן לו את כל הפרנסה, כן, כמו שחזר אומרים על, את כל הפרנסה הנפשית. כמו שאומרים על, במות אביה ואימה לקחה מרדכי לא לבד, אז אפשרות אחת שהיא הייתה באמת, הוא אימץ אותה כבת. וחזר אומרים שהוא נשא אותה לאישה, וזה יצר קשר עמוק יותר, בגלל שהיא במות אביה ואימא, אז מה עכשיו מרדכי הוא גם אבא וגם אימא וגם בעל בשבילה, הוא הכל בשבילה. זה יוצר קשר עמוק יותר. וככה מתואר ביחזקאל הנביא, פרק ט"ז, שכשעם ישראל רבבה כצמח השדה נטטיף, הוא מתאר את כריתת הברית של השם איתנו ביציאת מצרים, שהוא ראה אותנו כמו רבבה תינוקת כצמח השדה נטטיף, היית כמו איזה תינוקת שלא קורת שרך, חבל הטבור עוד לא נחרט ממך. היית ככה זרוקה לך בתוך ה... חשבתי שהייתי פה את הפיתות. אבל היית זרוקה לך על האדמה, ואני, הגואל, לקחתי אותך, ושטפתי אותך, ורחצתי אותך, והלבשתי אותך בגדי משי, וגידלתי אותך, ובאתי איתך בבית. וזה יוצר איזה קשר שבעצם, בלעדיך אין לנו חיים. זו אפשרות אחת. ואז הענבה שאנחנו באים איתה לתוך ליל הסדר היא הענבה שעוברת לנו להגיע למקום של קריטת הברית וההתמסרות לגאולה והתמסרות למפגש עם השם מתוך איזו הרגשה כזאת שבלעדיך אין לנו חיים. אפשרות אחת. אפשרות שנייה מדברת על העינוי והחוויה שמאיזה חושך יצאנו לאיזה אור, חוויית ההיגאלות והשמחה שמתוארת למי שאתה זוכר את הלחם עוני שאכלת במצרים ואתה נגאלת מזה ועכשיו אתה יושב פה כמו מלך, אתה אוכל את המצב ונבקר בשיעבוד, ומתוך זה נופה עיניים לגאולה, ואתה, כמו שאומר המערב בכמה מקומות, יתרון האור מן החושך. פסוק בקהלת, יתרון האור מן החושך, והזוהר מסביר, והמערב מעריך בזה, יתרון האור הבא מתוך החושך. שהאור הוא הרבה יותר גדול למי שיוצא מחושך לאור. עד כאן שני הדברים, את שניהם המערב לא יקבל. אמרה לי, התחלת מכל וכל, אבל זה גם אפשרות, יש פה אופציה. חכמי ישראל אמרו את זה, יש פה אופציה איך לחוות את חג המצות. המהר"ל לא מקבל את זה בכלל. למה? ניחוש שלכם, למה הוא לא מקבל את ההסברים האלה? משהו קשה לו עם המנגינה שלהם. זה פשוט תורה, לחם עוני. מה זה?
אולי יש משהו מאוד חגיגי, כאילו...
ליל הסדר זה חג של גאולה, נכון? זה לא חג של שפלות או שיעבוד. וגם יש לנו מה שמבטא בליל הסדר את המרירות והשעבוד במצרים. אנחנו אוכלים בשביל זה. מרור.
מצה
אוכלים בהסבה. מרור אוכלים זכר לשעבוד. המצה זה לא נראה הסיפור. זה יותר מזה פשט הכתוב. שבעתם אם תאכל מצות, שבעתם אם תאכל עליו מצות. לא תאכלו, לא תאכל עליו חמץ. לא תאכל עליו חמץ. שבעתם אם תאכל עליו מצות לחם עוני. כי בחיפזון יצאת מארץ מצרים, זה מתאר את הגאולה, את החיפזון של הגאולה. המהר"ל יסביר מה זה החיפזון, אבל זה קשור לגאולה, לא קשור לשעבוד. אם המצה הייתה קשורה לשעבוד, אז היא הייתה, תאכל עליו מצות לחם עוני, כי במצרים היית בעוני. אבל זה לא, כי בחיפזון יצאת, זה קשור להיגאלות, ליציאה. לכן המהר"ל יהיה לו מאוד קשה עם ההסברים האלה, והוא יצלול דרך חדשה. אז בוא נראה את הקושיות שלו, כבר אמרתם אותם, ובוא נראה את זה בלשונו. והם דברים שיקחיש הכתוב והאמת. זה גם לא נשמע לי אמיתי, וגם זה לא פשט הכתוב. כי לא נמצא בשום מקום, לא בכתוב ולא במשנה, ולא בתלמוד, שהמצרים היו מאכילים את ישראל מצה. זה לא כתוב. אין שום מדרש על זה, שהמצרים. זה אבן עזרא, המקור הראשון, כמו שאמרתי. ואדרבה, בספרי אמרו, פרשת בעלותך, זכרנו את הדגה אשר נאכל במצרים חינם, כנראה אכלו דגים במצרים, אבטיחים, שומים, איך שאני מפרש את זה, זה לא מצות. הם אכלו ירקות ואכלו דגים. יש בעניין שהמצרים היו נותנים להם דגים חינם, ולא כתיב, לכו עבדו, ותבל לא יינתן לכם, אם תבל לא היו נותנים להם, כל זה דרשה של הספרים. ולא כתיב, לכו עבדו, ותבל לא יינתן לכם, אם תבל לא היו נותנים להם חינם, דגים היו נותנים להם חינם, אלא חינם מן המצוות. בסדר, נתנו להם חינם, נתנו להם דגים. ועוד שהכתוב אומר לא תאכל עליו חמץ, הקושיה הראשונה, שהם יאכלו במצווה, הם אכלו טוב. ועוד יותר מזה, לא תאכל עליו חמץ, שלא תאכל עליו מצות, לחם עוני, כי בחיפזון יצאת ממצרים. אם לחם עוני נקרא על שם שמאכילים אותו העניים, למה אמרה התורה תאכל עליו מצות, לחם עוני שמאכילים אותו לעניים, כי בחיפזון יצאת? ולמה יקרא אותו בשם עוני שאין עניין עניות במקום השירות הגאולה? אמנם פירוש הדבר, עד כאן הפירושים שהוא אמר, הזכיר, והוא לא מקבל אותם. ועכשיו נראה את ההסבר שלו. כמו שמעתי, זה הסבר בעיניי כל שנה מאז שראיתי אותו, שבפני הרבה שנים, כשאני בעיקר באפיקומן, כשאני אוכל את המצות בהסבה, ורוצה שישאר טעם, זה יודעים שבאפיקומן אנחנו אוכלים את המצות, ואחרי זה לא מכניסים שום דבר לפה, וגם זה הסבר של המהר"ל פה בגבורות השם, שאנחנו רוצים להישאר עם טעם של מצה בפה, שזה מה שילך איתנו לטעם הזה לכל השנה. אתה חושב את עצמך, אוקיי, איזה טעם אני רוצה למשוך איתי מהמצה לכל השנה? אבל היו פה אופציות, אני רוצה למשוך איתי טעם לכל השנה, טעם של ענווה. הדבר עצום, אני רוצה למשוך איתי טעם לכל השנה של מה אני בלעדיך, באיזה חושך אני הייתי נתון אילולי גאולת מצרים, זה גם אופציה, אבל המהר"ל רוצה למשוך טעם אחר. הוא רוצה כשאנחנו נוכלים את המצות לחוות איזה חוויה, ושיהיה טעם שישאר איתנו מליל הסדר. אז עכשיו הוא אומר את ההסבר שלו, אמנם. עד איזה שעה יש לנו?
תשע.
אמנם פירוש הדבר כי המצה נקרא לכם עוני, הפך מצה עשירה. שכאשר יש בה שמן ודבש, נקראת עשירה, כי הדבר הזה מעשיר הלחם. אוקיי, אז קודם כל הסבר, הוא אומר, לחם עוני, כדי להבין מה זה לחם עוני, בוא נלך לחפש בחז"ל, מה זה לחם עוני, אני מוצא שיש ביטוי אחר, מצה עשירה. ועל זה שמה שאני אבין את ההגדרה ההלכתית, של מה זה מצה עשירה, אני גם יודע להגדיר מה זה לחם עוני. ואולי גם להבין מה העניין של לחם עוני. את הגמרא למדה, בזה שכתוב לחם עוני, גמרא בפסחים דף מם אני חושב, במתת עומם, שבמצה עשירה, פסולה, אסורה לאכול בליל הסדר, היא לא קשרה למצת מצווה, ורק לחם עוני צריך לאכול, לחם שהוא עשוי, מצה שעשויה מקמח ומים. מצה שנילושה בשמן ודבש, או במי פירות, נכנים מצה עם מיץ ענבים. היא לא קשרה בליל הסדר. מכינים מצה ממצה של קמח ומים, רק ככה היא קשרה. ועל ידי זה רוצה, וזה ללמד מהמילים, לחם עוני. אומר המהר"ל, פה נתמון ההסבר, מה נקרא, מה הבעייתיות במצה עשירה, ומה הרעיון שמסתתר מאחורי לחם עוני. כלומר, יכול להיות בעצם, עכשיו זה מה שאנחנו מדברים, מצה, שהיא תהיה מצה. היא תהיה מצה, לא יהיה בחימוץ, אבל היא תהיה לא לחם עוני. עד עכשיו ההסברים שהיו, חיפשו את הגדרת לחם עוני במצה בעצמו. אמרו, כל מצה היא לחם עוני. למה? כי היא לא תופחת. למה? כי היא מאכל עניים. מהר"ל אומר, יכול להיות מצה שהיא תהיה מצה, לא יהיה בחמץ, אבל עדיין לא תהיה לחם עוני. למה? כי נילושה בשמן ודבש. מצה שהיא לחם עוני, ועוד הגדרה במצה, יש מצה, אין בה חמץ. עוד הגדרה במצה שהיא צריכה להיות מצת מצווה, מצה שלא נילושה, שנילושה רק במים. מה, 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 מה יש שם? למה זה כל כך חשוב שאת מצת מצווה נאכל רק מצה שיעשה מקמח ומים? אחיר המערה, לזה. כי העני שאין לו אלא עצמו, ואין לו ממון, רק עצמו וגופו, והמצה גם כן, כאשר אין בה רק עצם העיסה, שעצמות העיסה הוא המים והקמח. וזהו עצמות העיסה, וזה אב ולחם עוני. ואם יש בו שעור, או חמץ, טעם השעור והחמץ הוא נוסף על עצם העיסה. וזהו יותר עשיר מן מצה עשירה. כי מצה עשירה, בשביל שיש בו משקה, זה השירות שלה. ואומנם עיסה שיש בה שאור או חמץ יצא יותר מעניין מצה שיש בגוף העיסה חמץ, ולכך המצה היא לחם עוני. סך הכל הוא אומר הגדרה הלכתית. הגדרה הלכתית, יש לנו שני מרכיבים שפוסלים במצה. אחד אמרנו עכשיו, מצה שהיא לא חמץ, אבל היא לא שם בשמן ודבש וחלב ומי פירות. רק קמח ומים. עוד דבר שפוסל במצה, זה שהיא תופחת, תפחה. זאת אומרת, הרכיבים של קמח ומים זה תנאי אחד במצה, ותנאי שני זה כן, הסוג החומר, והזמן, שהיא לא תתפח, שהיא לא תעבור את ה-18 דקות. מרן אומר, ההגדרה ההלכתית של לחם עוני, זה שאין בו עשירות. אם יש בו טעמים שונים, זה נותן בו עשירות של טעמים, זה פוסל במצה, מצת מצווה. גם את התפיחה, אני מסביר לאור העשירות הזאת. כשאני רוצה להבין מה הבעייתיות בתפיחה, בחמץ, אני אלך ללחם עוני ואני אגיד כמו שלחם, אני אלך למצה עשירה ואני אגיד כמו ששם מה שבעייתי והטעמים, העושר של הטעמים, גם המצה שיש בה תפיחה ויש בה טעמים נוספים, התפיחה נוספה בה טעם נוסף. טעם פחממתי יותר, טעם חמצמץ יותר, טעמים שונים נוספים על ידי התפיחה. הטעמים האלה הם הבעייתיים. למה? כי מה שאני רוצה שיהיה במצה זה קמח ומים וזהו. שהטעם שלה יהיה טעם מינימלי, והמראה שלה יהיה מראה מינימלי. יהיה מראה לא עשיר. למה? עד כאן הוא רק נתן הסבר פיזיקלי, הייתי אומר, והסבר הלכתי, אבל לא הסביר את הרעיון. למה כל כך חשוב? זה ההגדרה. למה היא נקראת לחם עוני? לא בגלל הנמיכות, לא בגלל העבודה, עבדות, אלא בגלל הרכיבים שלה. היא מינימליסטית, המצב. אני אוריד אוסיף עכשיו מילה שהיא כבר תהיה בסיס להסבר שלו בהמשך. היא עצמית. יש בה רק מה שהיא. אין לה תוספות. פה כבר נמצא השאר להסבר שלו. למה כל כך חשוב לנו להיזכר בעני? כמו שאני, הוא אומר, אני, אין לו תוספות. אין לו בית, נכסים, מכוניות, כסף, פלאפון. יש לו רק אותו ואת בגדיו, במקרה הטוב, ואת עצמו, וזה מה שיש לו. הוא הולך עם מישהו. אין לו תוספות, אין לו עושר. עכשיו הוא מסביר את זה. ואולי יקשה לך, מה העניין העניות אל החירות? ולא שני הפכים הם החירות והעניות. אנחנו תמיד חושבים שחירות זה קשור לזה שיש לי הרבה מאוד אפשרויות לבטא את חיי. מה זה חירות? נגיד, מאז שיש לי את המכשיר הזה, אני יכול לעשות כל כך הרבה פעולות, אני יכול להתקשר, אני יכול לשמוע שירים או לשמוע שיעורים, אני יכול להתקדם בחדשות, אני יכול ללמוד שווה דברי תורה בתוך המכשיר הזה, אני יכול לשלוח הודעות, מיליון אפשרויות, חוץ מלהכין קפה, אני יכול לעשות כמעט הכל עם הדבר הזה. לכאורה אני הרבה יותר חירותי מאז עשיתי את המכשיר הזה. עד עכשיו הייתי מוגבל באפשרויות שלי. רציתי להתקשר, לא יכולתי. רציתי ללמוד, אני נוסע באוטובוס ואין לי ספרים, אני לא יכול. רציתי להתעדכן האם הימין החדש עבר את אחוז החסימה או לא, אני לא יכול להתעדכן, אני ממש מוגבל. המכשיר הזה, הוא נתן לי הרבה אפשרויות של חירות לכאורה. ודרבה, אני, הוא מוגבל באפשרויות שלו. לכאורה, אני, הוא קשור לגלות, ועשיר, הוא קשור לגאולה, הוא קשור לחירות. ואתה בא ואומר לי שבלילה שאתה בא להפיין את החיים שלנו כחיים חירותיים, אתה בא להנחיח את החירות כרכיב, כנקודת עוגן בחיים שלך, אתה אומר, אני רוצה להידמות לעני. זה לא, וגם לא עולה את כל מה שאמרת מקודם, את דרכי החירות שלנו בליל הסדר, הסביבה, ואת המצע צריך לאכול בהסביבה, ואתה אומר לי, אם אני אזכיר לך, את העניות והמינימליסטיות. תשובה. הלא דבר ואין קשיה. כי העניות בעצמו הוראה לגאולה. שאין עניין הגאולה רק שיוצא ואין לו שום צירוף אל זולתו. לא כמו העבד שאינו עומד בעצמו. ויש לו צירוף אל זולתו, הוא האדון. לכך הדבר שיש בו עשירות אינו עומד בעצמו. ויש לו צירוף אל קניינו ואין בזה גאולה. אבל הדבר שיש בו עניות ואין לו קניין רק עומד בעצמו, שייך בו גאולה. כאילו היה המצא שהוא לחם עוני מורה על בני אדם שהם בני חורים, היה לך לשאול, והלא אין העניות, סימן חירות כלל. אבל לחם עוני הזה הוא בא את עצם היציאה לחירות, ועצם היציאה לחירות אינו קים בהסתלק עניין הצירוף, שלא נמצא הצטרפות כלל, וכאשר אין כאן הצטרפות, אז נמצאת גאולה. טוב, המהר"ל כדרכו, כמו שהרב קוק מכנה אותו באחת האיגרות, הרב קוק קורא לו, המהר"ל על המקובלים יחשב, על אף שסגנונו כסגנון המתפלספים. מה כמובן המתפלספים? הפילוסופיה, תקופת הראשונים, הרמב״ם, הכוזרי, הכוזרי הוא לא לגמרי פילוסוף, הרס"ג. אז יש לו דרכו, הלשון שלו היא לשון פילוסופית של פעם, מדעית של פעם. צירוף, זולתו, כל מיני מילים שקצת מתחילות, נראות לנו לא מובנות, אבל ההסברים שלו הם לקוחים יותר מעולם הנסתר, כך מגדיר אותו הרב קוק. ולשון פשוטה מה שאומר פה המהר"ל, הוא אומר, בוא נעשה הבחנה בין שני מושגים, עבדות ועניות. עבדות, שיעבוד, הוא ההפך של חירות. אבל דווקא עניות היא זהה לחירות. כי עניות ועבדות זה לא אותו מושג. יכול להיות שהרבה פעמים העני ימכור את עצמו לעבד. אז נראה לנו מבחינה סוציולוגית שהרבה פעמים עניים קשורים לעבדים. אבל זה לא בהכרח ככה. אני אומר המהר"ל, אין לו צירוף של זולתו. עבד, יש לו צירוף של זולתו. מה כמובן הצירוף של זולתו? צירוף של זולתו שאתה תלוי. אתה תלותי. החיים שלך תלויים בגורם אחר. עכשיו, אני, כיוון שאין לו כלום, הוא לא תלוי בכלום. כשהוא יוצא מהבית, הוא לא צריך לנעול שום דבר, כי אין לו בית, אין לו כלום הבית. אין לו אוטו כשהוא יצטרך לדאוג שלא יגנב. אין לו פלאפון שהוא כל הזמן, הייתי אומר, משועבד אליו. הוא נותן לו הרבה אפשרויות, אבל גם הוא מושך אותו, מעניין אותו, הוא דואג שלא ישכח אותו. אין לו. הוא בן חורין, מרבה נכסים, מרבה דאגה. אין לו דאגות, אין לו צירוף של זולתו. הוא חי, הוא ועצמו. הוא עצמי.
יש לו מלא דאגות שהוא בלי
אוטו, נכון, אז לכן יש לו צד עבדותי. אז זה, אני, כמו שאמרתי, יכול להצטרף אצלו חוויה של עבדות, ובדרך כלל זה גם מה שקורה. אבל אם נזקק את חוויית העבדות כשלעצמה, את חוויית העניות כשלעצמה, בלי התוספים שמתלווים אליה, בדרך כלל השיעבודים שמתלווים אליה, היא חוויה חירותית.
זה
פשוט, האדם הפשוט. נכון. בעצם מה שעושה פה המהר"ל, הוא מבחין בתוך ה... תקחי את העבד, את העני, יש דבר עצמי בעני ויש דבר מקרי. זה לשונות של המהר"ל. העצמי של העני זה שאין לו כלום, הוא לא משועבד לשום דבר. אורך החיים שלו מזמין לו שיעבודים. נכון. בוא נבודד רגע את החוויה הענייה, אני אגיד ככה. המהר"ל בעצם עושה פה קשר, הוא לא אומר את זה בלשונו, אבל זה צף מיד שאתה קורא אותו, בין המושג עני למושג עני. בעד. בעצם הוא אומר, העני, נכון, הוא הרבה פעמים התגלגל לעבדות, אבל כשאני מזקק את החוויה הענייה, יש שם עני. פטו, אין כלום, רק אותו. בשונה מרוב האנשים שהם, יש להם הרבה, אבל כל האפשרויות שיש לך לבטא את החיים שלך, אתה גם משועבד אליהם, אתה הופך להיות זקוק להם, אתה הופך להיות מאוד בלשונו, מצורף אליהם. אתה לא לבד, אתה לא חי אז זה החוויה של המצא. והמצא היא באה להנחיח לנו את המקום הזה של בוא תחזור אל השורש לפני כל הצירופים שיש לך לחיים. הצירופים האלה הם לא רעים. הראיה, שאין לנו מצווה לאכול מצא כל השנה, ואין איסור חמץ כל השנה. כל השנה אנחנו אוכלים חמץ, אנחנו אומרים אנחנו רוצים אושר בחיים. מה זאת אומרת שאנחנו רוצים אושר? אנחנו רוצים קשר עם אנשים, אנחנו רוצים קשר גם עם התרבות. יש לברור איזה קשר כן, איזה קשר לא, מה שייך לנו, מה לא שייך לנו. אז אנחנו לא רוצים לחיות חיים עניים. לחיות חיים שרק יש את אותי ואת עצמי וזהו. רק חיים של אינטימיות, אני אומר באינטימיות בלטינית? קטן. אנחנו לא רוצים חיים קטנים. נכון שיש משהו מאוד מאוד עמוק בחוויה האינטימית, אנחנו לא רוצים חיים קטנים. אבל אין הסדר עם חוויה אינטימית. זה חוויה שלי עם עצמי, עם מקור חיי, הכי עמוק שרק אפשר, בלי שום הפרעות, בלי שום תוספות, בלי לבושים והרחבות ודיבורים ואנשים וקשרים ושאיפות ומטרות והספקים ויעדים. עזוב הכל, כנס, כנס, אחי, 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 פנימה, מה יש לך שם? את עצמך, את השורש של מקור חייך, רגע תתכנס לשם. זה המצא, היא מחזירה אותנו לנקודת השורש שלנו, נקודת הברית הכי עמוקה שבעומק חיינו, והיא אומרת, בוא תחזור אל האני הכי עמוק שלך, שיש בו חוויה של עניות, זה נכון. יש בו חוויה של... אין בו את כל הרעננות והאושר והפריחה. נחזור לפריחה הזאת אחרי 7 ימים. יהיה לנו את כל השנה לעסוק ביחד למחוזות החיים ולהרחיב בכל האושר שלהם. אבל אנחנו חוזרים בליל הסדר לנקודה מאוד מאוד שורשית. נקודה של העצמיות. יש לנו עצמיות בתוך האישיות שלנו, יש לנו עצמיות למקור חיינו. העצמיות ברובד הנקרא לו הראשוני שלנו, זה האני הכי עמוק. העצמיות ברובד עוד יותר עמוק, זה מקור החיים שלנו. נקודת ממשק שלנו עם מקור החיים שלנו. הזוהר אומר, זוהר מדהים. הוא שואל את עצמו, למה כתוב בפסוק, שיר המעלות, ממעמקים קראתיך השם. לא יודעים ממעמקים. לא צריך להיות שיר המעלות. ממעמקי קראתיך השם. יש לי, או מהעומק הכי עמוק שלי קראתיך השם. או מעומקי קראתיך השם. מה זה ממעמקים? יש לנו שני עומקים. והוא אומר, יש עומק אחד, העומק הכי עמוק שלך כאישיות, נשמה. והעצמיות שרוב האנשים כשמדברים על עצמיות, מדברים עליה. העצמיות שלי, הנשמה שלי, או כשמדרש אבא רוצה להגיד מה זה נשמה, המדרש אומר שיש לנו נפש, רוח, נשמה, חיה יחידה, לא מכנס להסבר של כל אחד, אבל הוא בא להסביר מה זה כל אחד מהם. נביא פסוקים לכל אחד מהם, ובא להסביר מה זה כל אחד מהם. כשהוא להסביר מה זה נשמה, הוא אומר, נשמה, אופיה דבריאה. איזה מילה, מזכירה לכם, מילה אופיה? אופי, או עוד מילה? איך? האופי, אופי, עוד איזה מילה שקשורה לאופי, אופיה. למה אופי זה אופי? למה קוראים לאופי אופי, סליחה? למה? מלשון? או מלשון אפוי, או מלשון? מאפיין, אבל זה לקוח מאופי. אז יש שני מקורות למילה אופי. או אף, או אפוי. אז שניהם יש שני מקורות בחז"ל. יש ספר שנקרא ספר הערוך. מה זה הערוך? מה אתה אומר?
לא,
יש לי שאלה. אוקיי, תשאלי ואז...
לא כזה הבנתי ברמת הפרקטיקה, מה זה אומר בערב, לחזור לעני עצמי הכי עמוק שלי, כאילו, אני חושבת שזה הרבה, הרבה, כאילו, הרבה דיבורים, כל העניין של המצב ושל העוני, אבל מה זה אומר? מה אני מרגישה באותו ערב?
אחלה שאלה. שם אני חוטב. עוד רגע נגיע לשם. אבל רק נשלים את הקטע של האופי, כי זה נחמד. יש ספר הערוך. ספר הערוך הוא ספר של אחד הראשונים, רבי נתן, מראשוני הראשונים, תקופת הרמב״ם, והוא שואל, הוא כותב על הערך, יש לו ערך, ספר כמו מילון, כתוב כמו מילון, והוא לוקח מושגים ומסביר אותם. חלק הוא מסביר אותם מבחינה מילולית, חלק זה הלכות, נגידו, על הערך שבת, אז הוא כותב כל מיני הלכות בהלכות שבת. אז זה חצי מילון, חצי ספר הלכה. הוא מגיע למושג נשמה, סתם מהם נפתח את זה. אתה רואה את הערך נשמה, והוא כותב, מביא את המדרש הזה שאומר, אופיה דבריאתה, ואני לא זוכר אם הוא עושה כבר את השלב הבא, או אני מוסיף לכם את זה, מדברים שראיתי, שהמילה, בסדר, אופיה דבריאתה, איפה זה מגיע, באמת יש שתי מקורות בחז"ל למילה אופי, אופי. אחד לשון אפוי, וזה הם אומרים על אדם הראשון, שהוא היה איסתו של עולם. הוא היה כמו איסה. וקצת, מי שקשאל בתקשורת, מי שבתוך הקורסה של הבחירות, אז היה הרבה דיבורים מול גנץ, שהוא לא אפוי מספיק. בסדר, זה קשור לאופי. אופי זה כשאתה, אתה מוגמר. אתה הגעת לזה מקום בשל, שלם, ובחז"ל אומרים שאיוב נשאל בפרק האחרון שהקדוש ברוך הוא מתגלה לאיוב, אז הוא אומר לו, איפה היית ביוסדי הארץ? אחת השעות שהוא שואל אותו, אבל המדרש אומר, מה זה איפה היית ביוסדי הארץ? איפה היית מלשון איפה? אדם הראשון נעשה מהרבה מאוד קמח, כביכול, והוא היה איפתו של עולם, וקדוש ברוך הוא הפיח בתוך האיפה הזאת, בתוך הבצק הזה, הוא הפיח בו נשמה. ואתה אדם הראשון, אתה איוב, כשאתה שואל אותי כל מיני שאלות, למה קרה לי ככה ולאדם אחר קורה ככה, אתה שואל את השאלות האלה? אתה נכון? אתה חסר לך כמה נתונים. אם היית יודע את הנתונים של באיזה רכיב היית בעיסה הזאת של אדם הראשון, איפה, איזה חלק היית בעיסה הזאת? איפה היית ביופיארץ, בעיפה הזאת, איפה היית? מה רוצים להגיד לו? תקשיב, כל אדם יש לו סיפור. אחד הוא קשור לזרת של אדם הראשון. אדם הראשון הכיל בתוכו הרבה, הרבה מאוד נשמות. אדם הראשון חטא, הנשמות האלה התפזרו בעולם. ומזה כל האנושות באה, ויש תורת הגלגול שבה התגלגלים אנשים מהלך ההיסטוריה. אם היית יודע איפה אתה מושרש באדם הראשון, לא היה לך קושיות מה קורה לך בחיים. היית יודע שאתה נגיד קשור אל הלב. אתה קשור אל הלב של האדם הראשון, היה שם בלב כל מיני ברורים שאתה צריך לעבור. אתה קשור אל איזה איבר אחר בשכינה, אתה קשור באיבר אחר באדם הראשון שצריך לעבור תהליכים. אם היית יודע את הסיפור שלך, בעצם כל תורת הגלגול קשורה למילה הזאת, איפה היית ביוסדי הארץ, או מה האופי שלך, או מה השליחות שלך במילים אחרות. איפה היית מלשון איפה? מה האופי שלך הראשוני שאתה היית אפוי בתוך ה... איסה הזאת של אדם הראשון. זה הסבר אחד לכל המילה אופי. כשאנחנו חושבים על האישיות שלנו באופן עמוק, אז אופן זה קשור למילה הבאה שעוד רגע נסביר לשון פנים. אבל אתה חושב על עצמך ברובד עמוק, אתה צריך לחשוב איזה שליחות יש לי בתוך האנושות הגדולה, שהיא איסה אחת גדולה, היא איסה אחת גדולה, איפה אני מושרש? ואז כשבהקשר הזה אתה חושב על לחם, אתה חושב על מצה, אז אתה חושב באמת מה האופי העמוק שלי, לא על הלחם התופח ש, שיש לו הרבה מאוד התבטאויות. מה השורש, שורש, שורש של חיי בעצם? המצה היא איפשהו המקור הכי הכי שורשי שלך, בקמח והמים שלקחו ואפו אותך, והיית עם איזה גוון מסוים או עם איזה שליחות מסוים לתוך נפשו הגדולה של האדם הראשון או בשליחות הגדולה של כל הנפשות, מי אתה? זו השאלה הראשונה.
כאילו מה אומר שלי בחיים?
כן. מה השליחות שלי בחיים, מה הייעוד שלי בחיים. אני אחזור רגע לשאלה הקיומית ששאלת, רק בקטע דרשני קצת, לראות את הנשמה, אופיה דבריאטה, אפוי ואיפה, ובעצם מה הסיפור שלי. זו אפשרות אחת. אפשרות שנייה היא ללכת עם המילה אופי למילה פנים, ואופן ופן בתורה, ויש לי איזשהו, יש 70 פנים בתורה, יש 70 ביטויים בחיים, שמתפרסים גם כן להרבה מאוד אותיות בתורה, ויש לי את האות שלי. מה האות שלך? מה האופן שלך? מה הפנים שלך באים לבטא? אין לך, אין עוד אף אחד שיש לו פנים כמו שלך בעולם. הפנים האלה יש להם סיפור, יש להם איזו אמירה. מה האמירה שהם באים לבטא? זה נשמה. נשמה זה מקום מאוד עמוק, שהוא בא לעולם עם סיפור, עם פרשנות, עם סיפור לעולם. הוא בא עם איזו שליחות, לבטא משהו עמוק. הוא בא עם איזו גאולה, לאיזשהו חלק במארג החיים השלם של האדם הראשון שהוא בא לספר בעולם. מי אתה? לשם אתה חוזר ברמה הכי ראשונית של אכילת המצה. באופן מעשי, מה זה אומר? שכשאתה אוכל את המצה, אתה שואל את עצמך מה זה להיגאל. מה זה גאולה? גאולה זה אומר שיהיה לי הרבה מאוד אופנים לחיות, והרבה מאוד שיהיה לי, אני כבר לא משועבד לאף אחד, יכול לעשות מה שבא לי, ואז אני עכשיו יושב על הפאדי ועל הכיסא, חירותי, אף אחד לא יגיד לי שום דבר, ואני אשותה את היין כמו אחד שבאמת אין לו אף אחד מעליו, או שאני שואל את עצמי שאלות עמוקות מאוד בליל הסדר. אני חירותי, אבל חירותי, בוא נלך לעוד מילה, חירותי זה לא חופשי. חופשי זה מישהו שהוא יכול לחפש, חופש משון חיפוש. אתה יכול לחפש באין סוף אפשרויות, אתה יכול לבטא את עצמי באין סוף דרכים. חירותי זה אני שואל את עצמי מה חרות בי. מה חרות מבפנים? חזד דורשים חרות על הלוחות, אל תקריא חרות על החירות, נה?
זה לא מאותה מילה.
נכון, חירות זה באות תת, אבל חזד דורשים על המילים חרות על הלוחות, שם כתוב עם תף. אל תקריא חרות על החירות. התת והתף מתחלפות במילה חרות, למשל חריטה. ומה חרות בי? מי העני העמוק? זה שאלה עמוקה, בליל הסדר זה זמן גם... להרגע בזה, יחד עם כל הסיפור יציאת מצרים, ונשאול, אוקיי, יצאנו ממצרים, עכשיו ניתנו לנו אפשרויות לבטא את עצמנו, אבל עכשיו השאלה האמיתית, מי אני? מה הסיפור שלי? מה הסיפור שלי כאדם? מה הסיפור שלי כעם? מה החלום שבגללו באתי להופיע בעולם? מה החלום או העיסה, מה שדיברנו קצת באופן הדרשני, או מה הפנים? שכשחלמתי את עצמי לפני שנולדתי, מה היה לחלום הזה? בזמן של חלום. הייתי באיזו מדרשה אחרת, ולימדתי דברים שאני חושב ששילת לימדה פה, לכן לא דיברתי איתם, לא באתי לדבר עליהם היום, על מעגל השנה ומעגל היום. היא דיברה איתכם שילת? אז תגידו לי יותר, בוחן פתע. פסח, איפה זה נמצא במעגל היום?
בריחה,
נכון. בבריחה זה כבר מפסיקים לחלום. מתחילים לעשות. בחורף אנחנו חולמים. אבל דווקא בזמן של החלימה הכי משמעותי, מי שיש לה סיפור עם חלומות יודעת שמה שאני אומר עכשיו זה מניסיון החיים, הזמן הכי חזק של חלומות זה רגע לפני שאתה מתעורר. רגע לפני שאתה זה, שם מופיעים החלומות הכי חזקים. פסח, בזמן שאנחנו כבר הולכים חזק לתוך החיים, חזק לתוך הזריחה של החיים והאביב והפריחה. אבל דווקא אז ההלכה היהודית אומרת לנו, לא יודע אם שהיה דיברה איתכם על זה, אבל זה דבר מדהים. דווקא בזמן שהמעגל השנה אומרת, צא החוצה, תברך ברכת האילנות, הכל פורח, חג האביב. זה חג הפסח, במשמעות החקלאית שלו וגם במשמעות הנפשית. האנרגיות שלנו יוצאות החוצה, יוצאים החוצה עכשיו עם אנרגיה של פריחה. דווקא אז אומרת לנו ההלכה היהודית, החודש הזה לכם, ראש חודשים, ראשון לחודשי השנה, תזכרו בלבנה ותזכרו בלילה. מה הקשר? בוא נמנה את חודשי השנה וראש החודשים הלבנה שיהיה בחנוכה, בשיא הלילה. שיהיה בסוכות לקראת הכניסה לחורף. למה הלבנה אנחנו מציינים אותה בחג האביב? חג האביב זה חג השמש, זה חג הזריחה. קושייה. תשובה? כי אנחנו רגע לפני הגאולה והאביב, אנחנו לא רוצים רק להיות באנרגיה של חוץ. של להיות חירותי ולעשות מה שבא לי. להיות חירותי ולשאול את עצמי מי אני בעומק. מה החלום שליווה אותי כל הלילה שאיתו אני יוצא עכשיו לתוך הגאולה. לכן לפני שמשה רבנו מצווה את עם ישראל על הפסח ועל המצה ועל הגאולה ועל ככה תאכלו אתכם, אתם חגורים ועליכם ברגליכם, הוא פותח את הפרשה של הגאולה בחודש הזה יהיה לכם ראש חודשים, ראשון לכם לחודשי השנה, בחצות הלילה אני עובר בתוך מצרים. הם יצאו ביום, אבל כל הדיבור לקראת יציאת מצרים זה על הלילה. למה? כי אנחנו אוספים רגע לפני הגאולה את כל החלומות שלנו, ואיתם אנחנו נגלים. הגאולה זה חג של לידה. אבל רגע לפני הלידה אתה נזכר, רגע, מה חלמתי לפני שנולדתי, כדי שתדע מה להיגאל. וליל הסדר אתה עסוק בגאולה, ולשתות יין, ודבר על אין לי שעבוד לאף אחד, אתה בן חורין. אבל בן חורין אתה גם שואל את עצמך, מה חרוט בתוכי שאותו אני רוצה עכשיו לבטא. אחרת אתה עומד בליל הסדר ואתה כמו אדם, או שאני לא יודע לשאול, או גם להיות כמו הרשע, שאתה לא יודע מה, אתה מרגיש בן חורין, אבל מה העבודה הזאת לכם? מה אנחנו באים לעשות עם כל החירות הזאת? לכן זה מטען מאוד משמעותי להיזכר בלילה ובחלום, שאיתו אנחנו באים לתוך הגאולה. ברמה מעשית, אני אומר אפילו ברמה של מצוות והגעת לבנך, כוללת גם איזושהי התרחשות בליל הסדר, שאיתו לשאול את עצמי באופן אישי ובאופן ציבורי, לשאול את עצמנו כעם, מה הסיפור שלנו? זה והגעת לבנך. מה הסיפור היהודי שבאנו לבטא, מה הסיפור שלי? ובליל הסדר יש לו, אומר הארי, יש בו הזדמנות גדולה, להערה נשמתית גדולה, כפה הוא אומר. הארי הקדוש כותב שם השם, אתם יודעים ששם השם, אם אתה רוצה לשאול את עצמך, וואו, אנחנו ממש צריכים לסיים וחבל. יש עוד הרבה מה לדבר בהמשך המהר"ל, אבל המהר"ל, הארי הקדוש כותב אם אתה רוצה לשאול את עצמך איזה אור אלוקי מאיר לי בכל חג, תחפש את שמות השם שמאירים בכל חג. כך הוא אומר. הוא אומר, השם שמלווה את ליל הסדר, זה השם שמלווה את כל סיפור יציאת מצרים, כשמשה רבנו שואל את השם, ואמרו לי, מה שמו, מה אומר עליהם? אהיה אשר אהיה. מה טמון בשם הזה, אהיה אשר אהיה? כן, שם השם זה באופן עמוק זה הערה, שמאירה, הקדוש ברוך הוא, אין לו שם, הוא אין סוף, איך שאתה לו שמות. השם זה מה, איך הוא מתגלה אלינו בליל הסדר? מתגלה אלינו באהיה אשר אהיה. מה זה אהיה אשר אהיה? אהיה, אומר הזוהר, אהיה, תראו את הלשון היפה של הזוהר, אז אנא זמין להתגליה. אנא זמין להולדה. במילים לעברית, אני זמין, אני עתיד להתגלות, אני עתיד להיוולד. זה הסדר, זה זמן שאתה שואל את עצמך, ויש הערה שיכולה ללוות אותך, שתיתן לך איזו יכולת גם למשש את, את החוויה הזאת ואת התובנות האלה. מה הסיפור שרוצה להיוולד דרכי בחיים האישיים, בחיים הלאומיים שלי? במעמקים האלה שדיברנו, עומק האישיותי שלי ועומק היותר עמוק של חיי, שזה כנסת ישראל, או השכינה, או מפגש העמוק של הרצון האלוקי בנו כעם. מה העומק שמבקש להתגלות לי? מה העומק של הברית שבאה להתגלות בחיים שלי? מה החלום שאני הייתי רוצה לממש בחיי? מה, הייתי רוצה להיות מקבל מקצוע, אוקיי, וזה למה? מה הסיפור שרוצה לממש דרך המקצוע הזה? ומה הסיפור העמוק שרוצה להתגלות דרך... מה הרצון של הרצון של הרצון? מה יהיה אשר יהיה? אני רוצה להיות משהו מסוים, אבל מה החלום שבתוכו? מה החלום שבתוכו? מה החלום שבתוכו? מה מבקש להיוולד בתוכי? חג ליל הסדר זה חג, בכלל, חג הפסח זה חג של תפיחה, של לידה. נכון? תדמיינו את הרחם של הבית, שיש לה על המשקוף את הדם, ואתה מסוים יוצא מתוך הרחם, נולד. מה נולד? מה... והדם שמופיע על הקירות. דם הלידה, מה שיש התרחשות של לידה. גוי מקרב גוי. מה מבקש להיוולד בתוכי בליל הסדר הזה? מה מבקש בסיפור חיי להיוולד? בזמן של התבוננות, והייתי אומר כמעט כמו לפני ראש השנה שאתה עושה איזה חשבון נפש, אז זה סוג של חשבון נפש אישי, שאפשר לדבר עליו באופן משפחתי, ציבורי, עם, שמתוך זה אני גובר את הסיפור הפרטי שלי. מה מסוים בא לבשר בעולם? רק שנהיה איזה עם שיש לו מדינה, זה ראש ממשלה, מערכת הצבא, ביטחון, כל זה למה? מה יהיה שמבקש להיוולד מזה? ועם ישראל, משה רבנו יודע, שעם ישראל ישאל אותו. כשהוא יגיד, אני בא לגאול אתכם. מה שם השם שמופיע מבקש? יהיה אשר יהיה. יש איזה גאולה, סיפור שלכם, של, 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 של עם שיש לו בשורה שמבקש להיוולד. וזה חלק מהמצווה בליל הסדר, לחזור דרך המצא. אל מה שחרות בנו, אלא הייתי מדמיין את הנשמה לפני שהיא ירדה לעולם ומה החלומות שלה. זה המצא. בלי כל התוספות, נולדתי ומאז אני רק מוסיף ומוסיף דברים בחיים. מה יש שם בעומק? מה יש שם כמו בני זוג, המהר"ל, אני אגיד את זה ממש בקצרה, עכשיו תדבר יותר באריכות. אני אגיד את זה בקצרה. המהר"ל אומר שגם אפקט החיפזון של פסח קשור לזה, של החיפזון של הפסיכה והחיפזון של עשיית המצא. דיברנו על הרכיבים, אבל גם המהירות. אני אגיד את מה שהוא אומר, לא נגיד בלשונו, נגיד בלשוננו, כל אחד וכל אחד רוצה שיהיה לו אהבה מבט ראשון. נכון? כשאתה רוצה להתחתן, אתה רוצה שזה יהיה ככה. לא בא לך את התהליכיות ואת ה... מה ברע בתהליכיות? תהליכיות זה דבר טוב, ככה בונים קשר, מעניקים קשר, יוצרים... בונים קומה אגבי קומה. למה אנחנו לפעמים רוצים דברים אחרים שיבואו מהר? זה לא המהירות של שיהיה קל, זה לא רק זה. וכי זה איכות אחרת קשר כביכול, אנחנו חושבים ככה, זה דמיונות. אבל למה אנחנו רוצים משהו שיבוא ככה מהר? כי משהו שבא מהר הוא נראה לנו משהו שהוא עצמי. משהו שנבנה בתהליכיות נראה לנו שזה משהו שהוא... מה יצר את הקשר? זה שבילינו בעוד מקום, והיה עוד איזה לינק שנוצר דרך חוויה כזאת נעימה, חוויה כזאת, דיבור כזה, ועוד איזה ממד שבררנו בקשר. אז זה יצר את הקשר, אז זה מלאכותי. משהו שהוא עצמי, אהבת אם לילד, לא דבר שנרכש. ברגע הלידה, עוד לפני הלידה, היא אוהבת אותו אהבה עצמית. זה סוג האהבה שאנחנו מאחלים לעצמנו, אהבה עצמית. שאני אראה אותו ואני אזכר ב-40 יום לפני יצירת הוולד. זה מה שאני רוצה. ואומר המהר"ל, כשהחיפזון של המצא, הוא כי אנחנו רוצים דרכה לחוות משהו שהוא בדילוג. דילוגו עליי אהבה. משהו שהוא מבטא אהבה עצמית. מושכני אחריך לרוץ כזה, כאילו לא משהו שהוא בא בהדרגה. זה דמיון אמיתי. ורצון אמיתי שהוא לא כל כך מציאותי. לפעמים דרך הקשר המדורג, אתה חושף משהו עמוק יותר. לפעמים הדמיון הזה שבא מהר, אתה תגלה עם החיים אחרי שנה, שנתיים, שזה היה נחמד. החוויה המטורפת הזאת של אהבה עם את ראשון, אבל היא באמת, אם היית מכיר אותו לעומק, זה לא משהו באמת. אבל יש בעומק איזו חוויה שאנחנו מחפשים אותה. היא תיווצע הרבה פעמים אחרי קשר מתברר, אחרי קשר שעבר הרבה תהליכים, אז אתה מגיע לקשר עצמי. בני זוג זה לא הורים וילדים. זה לא אותו סוג של קשר שהוא ישר מופיע באהבה. ואם הוא מופיע ככה, הוא יעבור הרבה תהליכים. בסדר, אנחנו מחפשים איזה חיפוש עמוק, מחפשים חיפוש של קשר עצמי. וזה מה שבליל הסדר אנחנו גם רוצים לחזור אליו. זה משהו שהוא ב... ב, ב זה קשר שלנו עם השם, זה קשר שהוא לא מתחיל מזה שלימדו אותנו דברים, וזה גם טוב בחיים, וזה... זה מקום ראשוני ש... קורה לעם ישראל ככה וככה בכל מיני תקופות בהיסטוריה, זה לא פשוט. לפעמים קל לי איתו, לפעמים קשה לי איתו, תורה ומצוות לא תמיד הכי חלק לי. אבל הקשר שלי איתו לא מתחיל בתופעות בחיים. הקשר שלי איתו זה כמו קמח ומים, ושום דבר מעבר. אני רוצה לחזור לשם, לחוויה הזאת. לשאול את עצמי, באמת בעומק למה? כמו בני זוג שהם ישאלו, היא תשאל אותו, למה אתה אוהב אותי? והוא יגיד לה, תראי, אני יכול לתת לך הסבר כזה, והסבר כזה, והסבר כזה, אבל בסוף, אני אוהב אותך כי אתה. ההערה שלי אלייך היא לא בגלל כל התוספות שיש. הקשר שלנו הוא קשר עצמי. גם במפגש שלנו עם אהבת השם, את זה אנחנו מחפשים. והוא אוהב אותנו גם אם אנחנו קצת מלוכלכים. ולפעמים אח עשיו ליעקב, ואהב את יעקב, את עשיו שנאתי. וכמו שאנחנו בתוך גילולי מצרים ובתוך נותן שערי תומה, הוא אוהב אותנו. ולחבוד דרך עשרת המכות, את האהבה האלוקית אלינו, שהיא לא מוצאת בכלום. זה דבר אחד. וגם את האהבה שלנו אליו שלא מוצאת בכלום. שקריטת הברית איתו. ולחזור לנקודות שאני אומר, הן כוללות ברור מי אני ומה עומק חיי. מה נקודת העומק של הקשר עם השם שהיא באמת לא מותנית בכלום. וזה לא כי למדתי משהו אז אני מבין. אם אני לא אבין אז לא. זה הולך לי טוב בחיים אז אני אוהב אותו. ואם לא ילך לי טוב אז אני לא... לא, זה קשר שהוא לא, הוא לא מתחיל ולא נגמר בתוספות, בעשירות. וכמו רבי עקיבא ורחל, על הקש, שאין להם כלום, והוא אוהב אותה. זה הקשר שאנחנו עושים עם השם, זה עוד שאנחנו עושים בלב הסדר בתוכנו, זה היה הזה שרוצה להיוולד, וזה המצא. טוב, זה משאיר אותנו קצת עם יותר עבודה, כאילו יותר קצת מחשבות, איך להגיע לשם. ועד שנוכל גם לחוות את זה, אחרי, אם נעמיק במחשבות, אולי בלב הסדר, בדיבור, אולי כבר לפני כן בכל הניקיונות, נוסעת להגיע למקום עצמי שלנו. אז גם שנוכל את המצא, נסעת ללעוץ ולהרגיש את הכלום שיש בה, אבל הכלום הזה הוא העצמיות הזאת. ואת הקשר הברית עם השם, הקשר עמוק עם עומק חיינו, דרך המצא הזאת. תמצית, מצא נמשון תמצית. שיהיה חג חירות. תודה רבה.